שלום וברכה. מרן החידה. החידה, ראשי תיבות, חיים, יוסף, דוד, אזולאי. מגדולי הפוסקים. אחת הסמכויות הענקיות ביותר בדורות האחרונים. חי במאה ה-18, נפטר בשנת 1804. כלומר, הספיק קצת את ההתחלה של המאה ה-19. מגדולי הפוסקים. לא הספיק הרבה בחיים, כתב רק 83 ספרים. רק. אחד, בחלק מהספרים של החידה עם ספרי שאלות ותשובות, ויש לו ספר שאלות ותשובות, חיים שאל. שני חלקים, חלק א' וחלק ב'. חלק ב' של תשובות חיים שאל, סימן י' א'. סימן י' א', שאלו את מרן החידה ארבע שאלות. שאלו אותו ארבע שאלות שהן כולן הבסיס להלכות יום העצמאות. כולן. שאלה ראשונה, ומדובר, מי ששלח לו את השאלה, זאת הייתה קהילה שערה לה נס, הצלה. ויש שאלה, מה עושים כשלקהילה הראה הצלה? והשואלים היו אנשים למדנים, תלמידי חכמים, הם שאלו את הדברים כך. א', הם רוצים כל שנה זכר לצרה שהם היו בה, לעשות יום תענית. דבר שני, הם רוצים כל שנה בסוף התענית לעשות יום שמחה, זכר להצלה. דבר שלישי, הם רוצים ביום השמחה לומר את ההלל. שאלה רביעית, הם רוצים את ההלל לומר בלילה. בלילה. אלו היו ארבע השאלות ששאלו. אומר החידה, הרעיון שלכם לעשות תענית מצוין. כל הכבוד, צריך לזכור את הצרה. האמת היא שמצאנו דבר דומה, שלפני חג הפורים, שבו אנחנו מציינים את ההצלה, יש לנו יום שבו אנחנו מציינים את הצרה. וזה צמוד, זה לזה. נכנסים בפרזים לקרוא את המגילה, כשאנשים עדיין רעבים מן הצום. אומר החידה, זה מצוין. זה כאן הבסיס ליום הזיכרון, לחללי צה"ל. וכל שנה מתעורר מחדש הדיון, האם זה בסדר להצמיד את היום הרציני, העצוב קצת, הזה, ליום השמחה, המעבר החד מאבל לשמחה, יש אנשים שזה קשה להם, אבל אנחנו רואים שזאת דרכה של היהדות. דרכה של היהדות לחבר את הדברים. יש אפילו הלכה שאנחנו מקיימים בליל הסדר, שאנחנו אוכלים באותו ערב גם מצה וגם מרור. מצה זכר להצלה, מרור זכר לשעבוד, מרירות השעבוד. אם כך, היינו צריכים לאכול מרור בליל בדיקת חמץ, ומצה בליל הסדר. בליל בדיקת חמץ היינו משועבדים, בליל הסדר נהיינו בנחורין, ואילו ההלכה אומרת לו, באותו ערב אוכלים גם מצה וגם מרור, אומר המהר"ל מפראג, וזאת משום ש... אם לא היינו עושים את זה, היינו חושבים שהיה מאבק בין שני אלים. האל ששיעבד אותנו, ויש אל אחר ששחרר אותנו. גבר על האל האחד ושחרר. בעצם זה דואליזם. היהדות היא כידוע מונותאיסטית, היא מאמינה באל אחד. האל המשעבד הוא בעצמו האל המשחרר. ולכן יש להצמיד את המרור למצה. אותו דבר, יש להצמיד את יום הזיכרון ליום העצמאות. זה מתוך אותו מהלך שאנחנו מציינים את העובדה העצובה שיש לנו נופלים ונפגעי פעילות איבה, והעובדה שהקדוש ברוך הוא גואל ישראל. זה שני הדברים ביחד. אז אם ככה, החידה אומר, זה בסדר, טוב מאוד שיש תענית. עד כאן ליום הזיכרון. שתיים, זה שאתם רוצים אותה קהילה לעשות יום שמחה, מצוין. כך נהגו בכל הקהילות במשך הדורות, שכל פעם שהייתה הצלה, עשו יום פורים של אותה קהילה. פורים פרנקפורט, פורים אלג'יר, פורים טבריה, פורים אורן, פורים קרפנטרש, כל מיני ערים, קהילות שנהגו מדור לדור לציין את ההצלה שלהם ביום פורים מיוחד. אמנם זאת מחלוקת בין הפרי חדש לבין מערם על השקר, הפרי חדש מתנגד מערם על השקר בעד, אומר החידה, כל העולם נוהג כמערם על השקר, ולכן זה טוב מאוד שאתם עושים יום שמחה זכר להצלה. ומכאן המקור ליום העצמאות בתור יום שמחה. אגב, ככה מסביר גם מרן, לא, מסביר כך רבי אברהם אבן עזרא. כתוב, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם והרעותם בחצות צרות על עולותיכם, והרעותם בחצות צרות, ונזכרתם לפני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם, וביום שמחתכם ובמועדיכם, ובראשי חודשיכם, ותקעתם בחצות צרות על עולותיכם ועל זבחי שלוויכם, והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. אז יש לנו שתי מצוות של תקיעה בחצות צרות, אחת מזמן המלחמה, השנייה ביום שמחתכם. מה זה יום שמחתכם? מה זה היום הזה? הרי ימים טובים כתוב ובמועדיכם. תגיד ראש חודש, כתוב ובראשי חודשיכם. אז מה זה יום שמחתכם? אומר רבי אברהם בן עזרא, יום השמחה שתקבעו כשתנצחו במלחמה. ומזה המנהג של הרבנות הראשית לתקוע בשופר בליל יום העצמאות, על בסיס הדרשה הזאת של רבי אברהם בן עזרא, יצוין שזו גם דעתו של רבנו תם, המובאת בספר, בתלמידי רבנו יונה על מסכת ברכות. בהקשר אחר, בהקשר של ההלל, וזה מתחבר לנושא השלישי ששאלו את מרן החידה. שאלו אותה חידה, האם לומר הלל באותו יום שמחה? אמר החידה, לא, אל תאמרו הלל. למה? משום שאין אומרים הלל, אלא על הישועה של כלל ישראל. אבל אתם קהילה, קהילה לוקלית. אז אתם שמחים כל הכבוד, אבל מה שקרה לכם לא קרה לכל כלל ישראל, לכן לא אומרים הלל. מה אנחנו לומדים מזה? שאם המאורע הוא נוגע לכלל האומה, אומרים את ההלל. כך שיש לנו מקור כאן בחידה שצריך לומר הלל ביום העצמאות. כן. אם יש מצווה לומר הלל, אין שום סיבה שלא יברכו. כן? למשל, כשאתה אומר הלל בחנוכה, אתה מברך. מי אתה שתתקן ברכה על חנוכה? זה לא אתה מתקן. המתקנים, החשמונאים ועוד אפילו לפני כן הנביאים, תקנו שכל פעם שיש גאולה אומרים את ההלל, לכן צריך לברך. כמו על כל מצווה, דרבנן, שמברכים עליה. בסדר? לכן, אין פה שום שאלה שצריך להיות בברכה. בכלל, את מרן החידה זה לא גירד. המחשבה הזאת, לברך, לא לברך, בכלל לא חשב שיש בעיה. כן? אלא הוא אומר, אל תאמרו את ההלל, משום שזה לא גאולה של כלל ישראל. בראש חודש, הספרדים מברכים על ההלל. תבוא לבית הכנסת שלי, בית כנסת ספרדי, מברכים על ההלל בראש חודש. בסדר? זאת מחלוקת ידועה. הרמב״ם הוא זה שאמר שלא לברך על ההלל בראש חודש, ואין הלכה כמותו. בסדר? אבל זה לא משנה. זה גם לא משנה. גם אם אתה תאמר שלא לברך על ההלל בראש חודש, מדובר על ההלל שהגמרא אומרת עליו שהוא מנהג. הוא לא מן התקנה. הרי במשנה כתוב במפורש שמברכים על ההלל 18 יום, שגומרים את ההלל 18 יום בשנה, ואז יוצא שראש חודש לא בכלל זה, ולכן דעת הרמב״ם היא שלא לברך. אבל כשזה מכלל תקנת הנביאים, אין בכלל שאלה. ברוך שצריך לברך. כן? מה? אתה אומר, לא הספרדים, אלא בני עדות המזרח. אז אני רוצה לספר לך. היה פה בשכונה יהודי אחד, הרב פרופסור עזרא ציון מלמד. היה ראש העדה הפרסית בארץ. היה מגדולי מה? כן, היה פרופסור לתלמוד, היה יהודי צדיק, היה גר פה בשכונה. והוא כתב ספר על הלכות. בספר ההלכות שלו הוא כותב, ככה הערה קטנה, לגבי ההלל בראש חודש. הוא אומר, מברכים, הוא מעדות המזרח, כן, הוא פרסי. הוא אומר, מברכים ויש שאינה מברכים. שים לב, כן? כנראה שהדברים האלה נשכחו קצת. טוב. האם יש בעיה להגיד הלל בלי ברכה? כן, ודאי שיש בעיה. אם אתה מחויב לברך, אז מה אתה לא מברך? אתה מבטל מצוות ברכה. אתה קרא לך נס פרטי, ואתה רוצה להגיד מזמורי הודיה. יש לזה מקום. אגב, כשהיה ירי הטילים מאיראן על מדינת ישראל, פורסם, אני אמרתי הלל. למה לא ברכתי? זה כבר סיפור אחר. אבל לא, יש מה לדבר מדוע לא ברכתי. יש רבנים שאמרו, לא, צריך להגיד, היה רק מזמורי הודיה. אבל זה נס שקרה לכלל ישראל. המדינה כולה הייתה בסכנה. כן, אז זאת אומרת, מכיוון שיש, עכשיו, מאיפה לומדים, אגב, שהלל נאמר רק עם זה של כלל ישראל? מאיפה החידה יודע את זה? מאיפה הוא גירד את זה? שאם הנס קרה רק לקהילה פרטית, לא אומרים הלל, ואם זה קרה לכלל ישראל, אומרים. הוא לקח את זה מרבנו תם. המובא בתלמידי רבנו יונה במסכת ברכות. שמה כתוב שם? כתוב שההלל נאמר רק על נס של הכלל, שנאמר כי תבואו מלחמה בארצכם. זאת אומרת שרבנו תם מסכים לדרשה של רבי אברהם בן עזרא, והוא מבין שמה זה כלל ישראל? בארצכם. כלומר, מה שנוגע לגאולת יושבי ארץ ישראל, במיוחד אם מדובר בגאולה במובן של יציאה מעבדות לחירות, זה גאולת כלל ישראל. בניגוד למה שרצו לטעון, שתשח זה מאורע שנוגע רק ליושבי ארץ ישראל ולא לכל יהודי העולם. שזה דבר שהסברה אינה יכולה לקבל אותו. טוב, כן? מה של כלל ישראל? שמה? מה הוא טען? אחר כך חזר בו. טוב, אז חזר בו. אז אם ככה, צריך לברך גם לדעתו. הסברות האחרות לא נכונות. מה אני יכול לעשות? טוב, עכשיו, לגבי השאלה הרביעית. שאלו את מרן החידה, האם לומר את הלל בלילה? הוא אמר, אז הוא עונה, אני אמרתי לכם לא לומר הלל בכלל. אבל אם לא תשמעו לי, ובכל זאת תרצו לסמוך על הדעות שאומרים הלל גם על נס פרטי, אגב, בפורים של קרפנטרש שבדרום צרפת היו אומרים הלל על הנס הפרטי שלהם, אז אומר מרן החידה, גם אם לא תשמעו לי ותאמרו את ההלל, אל תאמרו אותו בלילה, אלא רק ביום. מדוע? משום, ככה הוא כותב, שלא מצאנו הלל בלילה. ואז הוא מקשה על עצמו. מה הקושיה על עצמו? פסח. שבפסח אומרים הלל בלילה. ומרן החידה הוא מאלה שאומרים גם לברך בבית הכנסת. אז איך זה מסתדר? אומר מרן. ומרן החידה, לא, זה בכלל לא אותו דבר. כי, ואז הוא מביא טעם על פי הקבלה, שזה דבר נדיר בפסיקת הלכה, שלוקחים טעם קבלי כדי להצדיק הלכה. אבל ככה הוא כותב. הוא אומר, כל מי שמגביית הארי רדה דבש, מה זה גביית הארי? תורת הארי, רדה דבש, כלומר סוד, מבין שבזמן יציאת מצרים קרה משהו שלא קורה לכל אורך ההיסטוריה. לא, זה דעת החתם סופר, שזה הסיבה. ואני אומר, מה החידה כותב? החידה כותב שכל העולמות עלו בבת אחת להוציאם מעבדות לחירות. זאת אומרת, בעוד שלפי הקבלה בדרך כלל עולמות עולים באופן הדרגתי, ביציאת מצרים כל העולמות בבת אחת עלו, כי היה צריך להוציא אותם מעבדות לחירות. אבל מי יאמר שבנס של קהילה פרטית שאיננו של כלל ישראל יאמרו הלל בלילה? אז מה יוצא מדברי החידה? שבנס של יציאה מעבדות לחירות, על פי הקבלה צריך לומר את ההלל בלילה. ככה זה יוצא. כן? מה? נכון. כן, כי אני רוצה להסביר את הנושא הזה. רגע, אני רוצה להגיע לזה. חכה, חכה, חכה. One second, please. כן. עכשיו. כי זה לא גאולה, זה לא גאולה אחרונה. כאן אתה לומד שזה לא כל גאולה ראויה להלל בלילה, אלא רק גאולה שמשתווה ליציאת מצרים או יותר ממנה. בסדר? עכשיו, אני אסביר בדיוק במה זה משתווה. מדינת, הגאולה, כשהייתה בימי החשמונאים, לא הייתה נצחית. וגם כותב הרמב״ם שהם ידעו את זה. כיוון שהיא לא הייתה נצחית, אז זה לא גאולה אחרונה, אז אי אפשר לברך על ההלל. אבל בימינו, שאנחנו, בלילה כוונה, שאנחנו בגאולה אחרונה, שהיא יותר גדולה מגאולת מצרים, אז פשיטה שצריך לברך על ההלל בלילה. ברור. במה גאולתנו גדולה מיציאת מצרים? בארבעה דברים. שהם, א', יציאת מצרים הייתה ממדינה אחת, ובימינו יצאנו מ-150 מדינות. שתיים, גאולת מצרים הייתה אחרי 200 שנות גלות. בימינו אחרי 2,000 שנה. פי 10. גאולת מצרים הייתה בניסים, והטבע לא השתתף. גאולתנו נעשתה בלי ניסים נגד הטבע. אם כן, זה יותר גדול. לא בחיפזון תצאו, אומר הנביא. והדבר הרביעי והחשוב, שגאולת מצרים הייתה זמנית. יצאנו לגלות אחרי יציאת מצרים. מה שאין כן בימינו, שזאת גאולה אחרונה, שאין אחרי הגלות. כיוון שאין אחרי הגלות, זו גאולה אחרונה, אז היא יותר גדולה מיציאת מצרים. פשוט. עכשיו, יותר מזה, מאיפה למדו, כאן אני רוצה לחזק את דברי החידה, על ידי ההערה שלך. מאיפה למדנו שאומרים הלל בליל פסח? איפה זה כתוב? מה המקור? הגמרא בירושלמי אומרת שזה פסוק בישעיהו. מה אומר ישעיהו הנביא? השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. זאת אומרת, מה זה כליל יתקדש חג? ליל פסח. אז מזה אתה מבין שישעיהו יודע שבליל הסדר אומרים הלל. אז אומר, השיר יהיה לכם כליל יתקדש. מתי יהיה לכם כליל יתקדש חג? במפלת סנחריב. כך אומרת הגמרא, בא ליל פסח ללמד על מפלת סנחריב, ונמצא למד המנו. אז מאיפה אנחנו יודעים את ההלל בליל הסדר? אנחנו יודעים אותו מההלל שהיה צריך לומר כשנפל סנחריב. אבל הגמרא אומרת שחזקיהו התעקש ולא אמר הלל במפלת סנחריב. ולכן אומרת הגמרא, ההלל שהוא היה צריך לומר נדחה לעתיד לבוא. ולכן רש"י במסכת פסחים בבבלי דף צדיק ה אומר, על השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג, השיר יהיה לכם ביום שתצאו מן הגלות כליל יתקדש חג. כלומר, המקור להלל בליל הסדר זה ההלל שאנחנו אומרים ביום העצמאות. הוא המקור להלל בליל הסדר. ולא הפוך. וזה מובן, כיוון שהמאורע שאנחנו חוגגים הוא יותר גדול. אז אם כן, מהחידה למדנו הרבה מאוד דברים. למדנו שיש ערך ליום הזיכרון, לעשיית חג, לאמירת הלל ובלילה. מי לא רוצה לומר הלל בלילה? מי שלא בטוח שזו גאולה אחרונה. וזה זה מה שבוחן. אם אתה מאמין שזו גאולה אחרונה, אתה אומר הלל בלילה. אם אתה מסופק, אתה אומר מתי ש... מה? איך יודעים שזו גאולה אחרונה? זה ירושלמי מפורש במסכת שביעית, פרק שישי, הלכה א', על הפסוק וירבך מאבותיך, אבותיך הייתה גלות אחרי גאולתם, אתה משאתם נגלים, אינכם משתעבדים. וגם עיין ברשי על מגילתך, תם אבונך בת ציון לא יוסיף להגלותך, פקד עלייך בת אדום, שכשיצאו מגלות אדום לא יגלו יותר. אם כן, זה גם הנביא אומר, לא רק, אבל זה גם דאורייתא, מאבותיך, לפי הירושלמי, לומדים מזה דאורייתא שאין גלות שלישית. בסדר? עכשיו, אם כך, אנחנו במצב טוב. עכשיו, זה לא הדעה היחידה, כפי שאתה ציינת, יש דעות נוספות, מדוע אומרים הלל בליל הסדר, אומר, החתם סופר, וכך משתמע גם מדברי הגרא, בירו לשולחן ערוך, משום שזו שעת הנס. הנס היה בלילה. וזה מפורש בבראשית רבה, לך יום אף לך לילה, כשאתה עושה לנו ניסים ביום, אנו אומרים לפניך שירה ביום, כשאתה עושה לנו ניסים בלילה, אנו אומרים לפניך שירה בלילה. וזה המקור, לפי החתם סופר, לאמירת ההלל בליל הסדר. ואז נשאלת השאלה, מה עם הקמת המדינה? מתי קמה מדינת ישראל? באיזה שעה? ביום שישי הייתה הכרזה. אבל מה ההכרזה אומרת? אנו קובעים שהלילה בחצות, ליל שבת וב באייר, תקום הממשלה הזמנית. במילים אחרות, בסיום המנדט. כלומר, ה' באייר הוא היום של ההכרזה, ועל זה אומרים הלל ביום, והיציאה מעבדות לחירות היא בוו ביער בלילה. ואגב, זה מסביר באופן מופלא את התקנה המוזרה לכאורה של הרבנות הראשית, שלפעמים אפשר לדחות את יום העצמאות לוו ביער. כן? אבל זה מובן לגמרי. זה הזמן האמיתי של הגאולה. כן, בדיוק. המנדט היה עד חצות לילה. זאת אומרת שהיציאה מעבדות לחירות הייתה בלילה, ואז לפי החתם סופר, זה הזמן לומר את ההלל. מה אתה אומר? למה לא דוחים תמיד? מסיבה פשוטה. משום שהנס הגדול קרה דווקא בהכרזה. כתוב במסכת בבא מציעה, תוספות דיבור המתחיל, ניסה זוטה, שרוח דעת וגבורה להילחם, זה נקרא ניסה זוטה. ומה שהפיח רוח גבורה בעם להחליט להילחם זה הכרזה. ברור? ולכן מבחינת נגיד הנרטיב הלאומי בישראל, אז ה' באייר זה היום. אבל מצד האמת, נגיד ההלכתית, זה ו' באייר. יצוין אגב שו' באייר היה היום שבו ועדת סן רמו קבעה להקים מנדט בריטי בארץ ישראל, להקים בית לאומי לעם היהודי. כן. נכון, נכון, נכון. זה היה 30 שנה קודם. אגב, יצוין, יש מחלוקת במסכת ברכות בין רבי יהושע בן לוי לרבי יוחנן. האם התחלת דגאולה, זה ראוי לסמוך גאולה לתפילה בזה או לא? אומר מרן בן איש חי, שהמחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לרבי יוחנן זה, כאשר מתרחש נס, ואתה יודע שאחר כך יהיה נס יותר גדול, האם לקבוע יום טוב על הנס הקטן או לא? כן. הבן ישראל יש לו דעות מעניינה. זה החתם סופר, ואז יוצא שהכל מוסבר. עכשיו, יש דעה אחרת של המערשה. המערשה כותב, שהרי כתוב במפורש במשנה במסכת מגילה, שכל היום כשר לקריאת ההלל, וכל היום כשר לקריאת המגילה. אז אם ככה, לא אומרים הלל בלילה. אבל אם זה ככה, אז לא קוראים מגילה בלילה. והרי אנחנו כן קוראים מגילה בלילה. מי תיקן קריאת מגילה בלילה? רבי יהושע בן לוי. כן? סוף התנאים. תחילת האמוראים, רבי יהושע בן לוי אומר, אני חושב שצריך להגיד על מגילה גם בלילה, וככה אנחנו עושים, ומברכים על זה. אומר, המערשה, אם היו אומרים הלל בפורים, הרי גמר אומר שלא אומרים הלל בפורים, אבל אם היו אומרים הלל בפורים, היו אומרים אותו גם בלילה. כך אומר המערשה. אחידה חולק על הטענה הזאת, אז נגיד, אפשר נגיד לומר לגבי המערשה, מחלוקת אחרונים. אבל לגבי גם החידה וגם החיים וגם החתם סופר, ברור שצריך לומר הלל בלילה. עכשיו, מתוך כך אנחנו ניגשים למהות של היום. מה קורה ביום הזה, יום העצמאות? זה היום שבו עם ישראל נולד. יבואו ויגידו צדקתו, לעם נולד, כי עשה. אז מה היה לפני כן? לפני כן היינו מתים. מתים. מת. כן, היינו מתים. צריך להסביר את הנקודה הזאת. עם ישראל נולד מספר פעמים בהיסטוריה. הפעם הראשונה שעם ישראל נולד, לא. יציאת מצרים זאת הפעם השנייה. לא, אברהם אבינו זה לא עם. בירידה למצרים. בירידה, לא, כבר היינו עם לפני שירדנו למצרים. מה? מתן תורה? אף פעם לא ראיתי דבר כזה. לא, אין דבר כזה. זה הטעות החרדית המצויה. לומר שנהיינו עם במתן תורה, בנויה על טעות. פסוק מפורש. היום הזה נהיית לעם לשם אלוהיך. עד עכשיו היית עם, אבל עוד לא לשם אלוהיך. אבל עם היית. אז מתי נולד עם ישראל בפעם הראשונה? מה כזה מסובך? כשיוצאים מבית לבן. יעקב בורח מביתו של לבן. אחרי כמה ימים לבן קוראת איתו ברית צבאית. הוא מגיע לשכם, הוא עושה מלחמה. למי יש סמכות לעשות דברים כאלה? רק לאומה. ולכן גם אנשי שכם אומרים ליעקב, היינו לעם אחד. כלומר, הפעם הראשונה שקמה קבוצה, הייתי אומר, בעלת אופי מדיני פוליטי, עצמאי, בתוך ההיסטוריה של עם ישראל, זה כאשר יעקב יוצא מבית לבן. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מעניין, כי מי הקים את הקבוצה הזאת? בזכות מי קמה המשפחה שהופכת להיות עם? בזכות לבן. לבן הוא זה שהקים. אמר לי יעקב, בוא הנה, תתחתן עם שתי הבנות שלי, תקים פה אומה. אותו דבר, מי שהקים את מדינת ישראל זה המעצמות. כ"ט בנובמבר, הכרזת האום, ועידת סן רמו. הגויים הם המקימים את המדינה שלנו. מי אגב הקים, מי עשה את יציאת מצרים? פרעה. פרעה אומר, עכשיו אתם יכולים ללכת, אתם עכשיו עצמאים. כלומר, כל פעם שאנחנו נולדים, זה מישהו מבחוץ שיולד אותנו. קורש, ברור. אבל אצל קורש לא הייתה עצמאות מדינית. אבל אצל לבן, אצל פרעה, במדינת ישראל, וגם כשקמה המדינה החשמונאית, הגויים הם אלה שנתנו את הגושפנקה. עכשיו, דבר מאוד מעניין. יוצא שלבן יכול להיות גאה בזה שהוא נתן לעולם את עם ישראל. ברגע שהאומה הזאת יוצאת אל השטח, אל פני הבמה הבינלאומית, הוא מבקש להשמיד את כולם. ביקש לבן לעקור את הכל. מה זה? כן, פרעה משחרר, רודף אחריהם. אמריקה נותנת לנו את הזכות להיות, ובסוף עושה הכל כדי למנוע את ביאת הרפיח. ונשאלת השאלה, למה? כן, מה זה מבחינה פסיכולוגית הדבר הזה? מבחינה פסיכולוגית, זה תסביך פסיכואנליטי של אישה יולדת. כשאישה יולדת, כולם שמחים. כלומר, כשהיא בהיריון, כל הכבוד, שיהיה לך בשעה טובה, שיצא הוולד בריא ושלם, והיא מאוד שמחה. כי היא העתיד המתהלך לפנינו. שמה הולך לפניה. כפשוטו. והיא בעצם נציגת העתיד. להיות העתיד זה דבר גדול. כאשר כל הציפיות מתממשות. הוולד נולד. איפה העתיד? בהריסה. ומה היא? עבר. ואז יש קנאה סמויה בין היולדת לבין הוולד. בפסיכואנליזה זה מוסבר היטב, אבל גם בלי זה. יש, הקדוש ברוך הוא סידר בטבע, שיש הפרשה הורמונלית מיד עם הלידה, שגורמת להם לאהוב את הוולד. לאהוב את הוולד. זאת אומרת, כי צריך להתגבר. יש בעלי חיים שהאם אוכלת את הוולדות. ואז יוצא לפי זה שההצלחה של יעקב להיוולד, זה עצמו הפסילה של לבן והשלחתו אל העבר. ולכן הוא יעשה את הכל כדי להתנגד. בימינו יש משהו דומה. יש תחושה שאם עם ישראל מצליח במשימה שלו, הוא בונה עולם ערכים אלטרנטיבי לעולמות הערכים, הן של העולם המערבי והן של העולם האסלאמי. ונקודת המפגש, הנקודה הרגישה של כל זה, זה נמצא ברפיח. זאת אומרת, שם עם ישראל צריך להתגבר, להפוך להיות הוא, ואז הוא מחליף את עולם הערכים, הן של המערב, הן של המזרח. וזה מסביר הרבה מאוד מהמאורעות שאנחנו חשים אותם בימים האלה. לכן, כשאנחנו צריכים לדחות את הלחץ האמריקאי, זה לא רק מסיבות של הישרדות קיומית, אלא זאת חובתנו כלפי התרבות האנושית בכללה. יש לנו חובה כזאת, להוות מגדל אור של האנושות. עכשיו, האמת היא שהשטח מאוד עוזר לנו, שהרי יש היום קריסה, התמוטטות של כל הערכים התרבותיים של התרבויות הגדולות בעולם. הגדולות בעולם. העולם המערבי נמצא במשבר ערכי אדיר, חולשה מול הטרור, מול הברבריות, ואיזה מין תחושה של אשמה שמקודמת בין היתר על ידי השקפת הווק, שאומרת בעצם זכות הקיום נמצא לא אצלנו, אלא בתרבות אחרת, תרבות שהיא יותר גברית, גם אם היא ברברית, התרבות המוסלמית. כמו כן גם, העולם המוסלמי גם הוא נמצא במשבר. מה המשבר שלו? הוא רואה שהוא מפגר מבחינה תרבותית וכלכלית ופוליטית. לא מצליח. והיהודים מצליחים. הדבר הזה גורם להרהורים נוגים ביחס לתקפות של האמונות שלהם גם במערב, גם במזרח. כך שבאופן פרדוקסלי נוצרת אוזן קשבת לשיח של עם ישראל. השאלה היא, מה עם ישראל יש לו לומר? הדבר הזה מחייב את היהודים להתחיל לחשוב מהם המסרים הייחודיים שלהם עבור האנושות. אי אפשר יותר להתכנס אך ורק בקיום המצוות. המטרה שלנו זה לאכול כשר. מה פתאום? זה מעניין את העולם? אם אתה אוכל כשר, ועל ידי זה אתה נבדל מן העמים, ואז העמים אומרים שאו, יש מה להקשיב, זה משהו אחר. אבל אנחנו צריכים לצאת מן הנטייה השלנואיסטית. הנטייה השלנואיסטית, שלנואיזם. מה זה שלנואיזם? צריך לדאוג לעניינים של הציבור שלנו. צריך לטפל בעם שלנו, במדינה שלנו. שלנואיזם. ושוכחים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בשביל משימה הרבה יותר רחבה. ונברחו בך כל משפחות האדמה. אז הדבר הזה דורש מאיתנו להתחיל לחשוב. יש בגמרא במסכת ברכות דף למד א', אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה, שנאמר אז ימלא שחוק פינו. מתי? כשיאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה. ואמרו עליו, על ריש לקיש, ריש לקיש תלמידו של רבי יוחנן, שמעולם לא מילא פיו שחוק בעולם הזה מכשמעה מרבי יוחנן רבה. המילים בעולם הזה מיותרות. אני צריך להגיד, אמרו עליו על ריש לקיש שלא מילא פיו שחוק מי ששמע את זה מרבי יוחנן. אז למה צריך להגיד בעולם הזה? מבאר הרב אשכנזי, מניטו עליו השלום, יש במהלך החיים של האדם שני זמנים. לפעמים האדם נמצא בעולם הזה, לפעמים הוא נמצא בעולם הבא. ובעולם הזה בתפילה. כי בתפילה אתה מרגיש מה חסר. אתה בא להתפלל על מה שחסר. אבל אתה, כשאתה לומד תורה, תורה זה עולם לגמרי שלם, מושלם תיאורטי, שמה זה אתה בעולם הבא. אז רבי יוחנן, ריש לקיש, כשהיה מתפלל לא היה צוחק, כשהיה לומד היה צוחק. מעניין, המקום שבו היהודים מתפללים, קראו לא פעם כותל הדמעות. היום כבר לא, שמה זה שמח. מדוע? משום שאנחנו כבר במצב שבו יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. אז מה מתחיל להיות רציני? הלימוד. כי הגויים באים ושואלים אותנו, נו, מה יש לכם לומר? ואנחנו צריכים לתת להם תשובות. זאת אומרת שאנחנו היום בעידן שבו אנחנו נולדים מחדש. יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד, זה מתרחש מול עינינו ממש. אומרים חז"ל, אין הגלויות מתכנסות אלא בזכות האמונה. שנאמר תשורי מראש אמנה. אז אם כן, בזכות האמונה אנחנו נגלים. הבה נשים לב, חז"ל לא אמרו בזכות קיום המצוות, אלא בזכות האמונה. מכאן שאפשר להיות מקיים מצוות ולא להאמין. זה גמרא מפורשת בסוף מסכת סוטה, על הפסוק מי בז ליום קטנות. מה זה מי בז ליום קטנות? זה דברי הנביא זכריה, כשהוא רואה בראשית ימי הבית השני, שהזקנים שראו עדיין את הבית הראשון, בזים לבית השני שהיה נראה כמו צריף. כן, כלומר זה היה באמת עלוב, לעומת התפארת של הבית הראשון. אומר להם הנביא, מי בז ליום קטנות? מה אתם בזים להתחלה רק בגלל שהיא קטנה? אומרת הגמרא, מה זה מי בז? מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא? זה שהם לא האמינו בקדוש ברוך הוא. קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. מכאן היה רבנו הרב צבי יהודה אומר, יש צדיקים שמאמינים, ויש צדיקים שאינם מאמינים. הם לא מאמינים? לא, הם מאמינים בשולחן ערוך. אבל הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא המתגלה בתהליך ההיסטורי. ולכן, נשאר לפעמים לשמוע שיח נלהב. האומר, הקדוש ברוך הוא משגיח תמיד בכל, בכל, בכל. חוץ מהי ביר תשח. שם הקדוש ברוך הוא לא נמצא. כן? זה בעיה קשה של אמונה. כי יש אפשרות לא להודות לקדוש ברוך הוא. ודאי שאתה מודה לקדוש ברוך הוא כאשר אתה רואה נס גדול. הים נפתח לפניך, איך לא תודה. אבל כשזה נעשה בדרכים טבעיות, שם המבחן האמיתי של האמונה. וכאן מצאנו שני סוגי שיח כפרני. יש שיח כפרני חילוני, ויש שיח כפרני דתי. השיח הכפרני החילוני אומר, חבר, אל תעלה בדעתך שהאל הקים את מדינת ישראל. הלא זה הפלמח הקים. עד כאן הטענה הכפרנית החילונית. ויש שיח דתי שאומר, נו, הקדוש ברוך הוא הקים את המדינה הזאת. הלא זה הפלמח. סיטרחרה, פלמח. כן, בעצם זה אותו הדבר. כלומר, המבחן האמיתי של האמונה, אם אתה מוכן להכיר שהקדוש ברוך הוא עושה גם כשזה לא נס. אדרבה, כשזה לא נס, זה המבחן האמיתי. לכן, תשורי מראש אמנה, זה בזכות האמונה שמתכנסות הגלויות. נשאלת השאלה, מי המאמין? אומר הנביא זכריה, והושיע השם את אהולי יהודה בראשונה, למען לא תגדל תפארת יושבי ירושלים על יהודה. מה זה אהולי יהודה? כתוב לפני כן, שהקדוש הוא ישלח את אלופי יהודה לנצח במלחמה. כלומר, הטעות תהיה לחשוב שריבונו של עולם מתגלה רק דרך הדתיים. לא. אז והושיע את אהולי יהודה בתחילה, בראשונה, למען לא תגדל תפארת יושבי ירושלים ותפארת בית דוד על יהודה. ואז בעצם אנחנו רואים עד כמה שהקדוש ברוך הוא חכם. איך שהוא מנהל את העניינים באופן סמוי, שאף מגזר איננו מבין את התמונה בכללותה. ואת זה אנחנו רואים בביטוי המחזיר שכינתו לציון. איך הקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון? אומרת הגמרא, אין השכינה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. כלומר, במילים אחרות, דבר השם לא יכול לחול על אדם חסר. הוא צריך להיות גם חכם, גם גיבור, גם עשיר. מה עם עם ישראל? עם ישראל עם חכם? ללא שום ספק, גם האנטישמים מודים בזה. במשך אלפי שנים הוכחנו שאנחנו עם חכם. עד כדי כך שהארגונים האנטישמים הצליחו לגרום שלפעמים יש גם גויים שמקבלים פרס נובל. זה שמה בתוכחה. אבל אנחנו, ברוך השם, התגברנו על זה. נהיינו חכמים. מה עם גיבורים? מלחמות ישראל הוכיחו שעם ישראל הוא גיבור. מה עם עשיר? סטארט-אפ ניישן. מדינת ההייטק. אנחנו אחת המדינות העשירות בעולם. נו, אז למה השכינה לא חוזרת? למה אין נביאים? פשוט מאוד. כי המגזר החכם איננו זהה למגזר הגיבור ואיננו זהה למגזר העשיר. אז זה נכון שלפעמים אפשר למצוא אדם שהוא גם זה וגם זה וגם זה. אבל בצורה ציבורית זה עוד לא קיים. הסינתזה בדרך. הסינתזה הולכת ונבנית בימינו. כן.
אז מה אמור לקרות? שיהיה רק מגזר אחד?
לא. שכל המגזרים יהיו גם חכמים, גם גיבורים וגם עשירים. ומה שיבחין בין מגזר למגזר, לא יהיה הנושאים האלה. בסדר? ואז שכינה חוזרת לציון, ברוך השם. כששכינה חוזרת לציון, על זה נאמר, צהלי ורוני, יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. מכאן שלא רק צריך לומר הלל, אלא גם צריך מוזיקה. ולכן, ברוך השם, אם תבואו לבית הכנסת שלי, ביום העצמאות בבוקר, יש הלל מוזיקלי, כלי נגינה, חבל על הזמן, זה נפלא. בכותל אי אפשר, לא מרשים להשמיע מוזיקה בכלל כל השנה, אבל בכותל לפחות אנחנו שמה אומרים הלל בלילה, ואני מסית את הציבור היקר לבוא להשתתף בהלל הנאמר בלילה ביום העצמאות. עד עכשיו זכינו שיש כ-4,000 אנשים שמשתתפים כל שנה, אז המוזמנים, מי שמוזמן ומרגיש שייך, יכול בשמחה להגיע. תפילת מנחה ברבע לשבע. עכשיו, כדי להגיע, יש גם מסעות שיוצאות מקריית משה, אבל כיוון שהעיר העתיקה חסומה באותו יום, ראוי מאוד להתכונן מספיק בזמן, להגיע ברגל, כדי להיות ברבע לשבע בתפילת מנחה בכותל. חג שמח.